אנחנו בדף פי עמוד ב' למטה שורה רביעית מסוף העמוד. שורה רביעית מלמטה, פי עמוד ב', נימה מסייע לי. הגמרא מנסה להביא ראיה לדבריו של רב. רב יהודה בשם רב הסתייג ממשנה מפורשת שלמדנו בשיעור שעבר. המשנה אמרה שמותר לאישה להתייחד עם שני גברים. אחד ינטרל את השני וישמור עליו בעצם נוכחותו מלאכתו יחד איתה. העובדה שיש עוד גבר אחד פה בחדר, זה ימנע ממנו לעבור עבירה של איסור אשת איש או כל עריות אחרות. שני הגברים, אחד ישמור על השני. כך אמרה המשנה. בא רב יהודה בשם רב והסתייג מהעניין ואמר ככה, זה תלוי מי הם הגברים. עובדה שאנחנו עדים לפעמים לכנופיות שלמות שעוסקות, הוא מדבר במקרה הדין יותר, הגניבות. כנופיה שלמה, אחד לא מתבייש מהשני ואחד לא פוחד שהשני ילשין עליו. והם עושים ביחד מעשי פשע. הוא מביא דוגמה של קורה, עץ כבד, בעל ערך רב, 10 אנשים צריכים לשאת אותה בכתף. ומוצאים כאלה 10 עבריינים שחברו יחד למעשה גניבה או פריצה כלשהי. אז כמו שיכולים הגברים האלה, שהם פרוצים בדיני ממונות, יש גם גברים פרוצים בעריות, בדיני עריות. ולכן זה שהתירו לשני גברים להתייחד עם אישה אחת, זה בגברים כשרים. ונראה תכף מה הדוגמה, מה נקרא גברים כשרים לפי הגמרא. אבל גברים פרוצים, אין אפוטרופוס על כך. ולכן אין להתיר ייחוד של אישה עם שני גברים שהם לא בחזקת כשרים. נימה מסייע לי. הווה נביא ראיה לדברי רב ממשנה במסכת סוטה. שם כתוב כך. מוסרין לו שני תלמידי חכמים, שמא יבוא עליה בדרך. מדייק את הגמרא. תלמידי חכמים, אין, כן. אין שדאלמה, אנשים מן הרחוב, לא. זאת אומרת שיש להבחין באופי ובדרך ההתנהגות של האנשים, אם הם תלמידי חכמים או שהם אינשי דאלמה, אנשים מהשוק. על מה מדובר שם? מכאן לכאורה ניסיון להביא ראיה לדברי רב שגברים כשרים, שניים יכולים להתייחד עם אישה אחת, בלי חשש. גברים פרוצים, לא. מה הראיה משם? מדובר שמה לפי דין תורה, פרשת סוטה, אשת איש שבעלה קינה לה. לא חלילה שתפסו אותה בדבר עבירה, אבל הייתה כנראה לבעל סיבה מיוחדת לחשוד בה מקשר אינטימי עם גבר אחר בזמן שהיא אשת איש. ולא סתם, אלא הוא אמר לה, הזהיר אותה, אל תסתרי עם איש פלוני. שמועות לא טובות, רינונים פה ושם, יש יותר מדי דיבורים על הקשר בינך לבין פלוני, את אשתי, אני מזהיר אותך לא להסתתר, לא להיות איתו בסתר. אתם נפגשים במסיבה, במקום ציבורי, אין שום בעיה, אבל לא בסתר. ונסתרה איתו. ועל כך אין חולק. בניגוד לדברי הבעל, הוא קינה לה והיא נסתרה עמו. אבל כאן הבעיה, מה היה שם? היא אומרת לו, חטאתי. הוא אומר, עצם העובדה שהסתתרת איתו, בדיוק אחרי שאני אמרתי לך לא להסתתה איתו. היו כנראה רגליים לדבר למה אני אמרתי לך על פלוני ולא על אלמוני. אני חושד בה. אשת איש, אם היא חלילה סתתה מן הדרך, היא אסורה גם לבעלה. בזמן שבית המקדש היה קיים, היה פוליגרף. פוליגרף מסוג מאוד מאוד מיוחד. היה הבעל מביא את האישה אל הכהן, היא עומדת בדעתה, לא היה בינינו שום מגע, לא היה בינינו שום קשר של איסור, דיברתי, משהו סודי, לא חשוב מה. הבעל לוקח אותה לבית המקדש של הכהן, הכהן משביע אותה, לא היה קשר ביניך, קשר אסור איתו, ואמרה האישה, אמן, אמן. פעמיים אמן זה אמן שמאיש זה לא היה לי קשר, ואמן גם מאיש אחר. אמן שלא היה לי קשר איתו בזמן הנישואין שלי, ואמן שגם בתקופת האירוסין שלפני הנישואין, גם כי לא היה לי איתו שום דבר אסור, שום מגע. אמן, אמן. ואז נותנים לה לשתות מהמים המרים האלה. המים האלה בדקו אם היא אומרת אמת או לא. ברגע שהבדיקה הייתה לטובה, לא קרה לה שום דבר, היא מותרת לבעלה, ונקטע האישה ונקע איש מאבון, הכל טוב ויפה, שלום בית, יוצא מן הכלל. כל הדרך, מרגע שקרה המקרה הזה של ההתייחדות שלה עם הגבר שעליו הבעל קינה לה, עד לבדיקה של הכהן, היא אסורה לבעלה. אם יהיה מגע ביניהם אינטימי, אישה עם בעלה, המים האלה לא יבדקו שום דבר, אין להם שום תועלת, והחשדות שלו יישארו עד יום האחרון. אם ניקה האיש מאבון, לא נגע בה באותה תקופה של החשדות, המים בודקים אותה. אם האיש לא מנוקה מאבון, הוא עצמו עבר עבירה, יצרוק עבר עליו, שלא יסמוך על שום פוליגרף ושום בדיקה ושום שבועה של כהן. אתה בעצמך לא עמדת במבחן, לא עמדת בניסיון, לא יכולת להתאפק, עזוב. היו מלווים אותם בדרך לירושלים, את האיש החושד ואשתו החשודה, היו מוסרים לו מהעיר שהוא גר בה שני תלמידי חכמים בדרך. מזה אפשר לכאורה להביא ראיה לרב. תלמידי חכמים זה הכוונה אנשים שהם לפחות לא חשודים על עריות. לא כתוב מוסרים לו שניים, שני מלווים. אלא כתוב שני תלמידי חכמים. מפה מדייק את הגמרא, תלמידי חכמים, אין, כן. שתם אנשים מאלמה מהרחוב, לא. ומה התפקיד שלהם? לשמור שלא יבוא עליה בדרך, שלא יהיה מגע אינטימי ביניהם בדרך. סימן שיש להבחין בין אנשים כשרים, פה זה נקרא תלמידי חכמים, לבין אנשים שאינם כשרים. דוחה הגמרא את הראייה ואומרת, לא, מזה אין להביא ראייה לרב. שאני תלמידי חכמים דיידעי לאתרויי בי. זה שמסרו לו שני תלמידי חכמים, לא משום ששניים אחרים חשודים. כמו שאמרה המשנה, יכול להיות שני גברים יכולים להתייחד עם אישה, אין שום בעיה. לא יקרה שום דבר, אחד ינטרל את השני וישמור עליו. למה שמה נתנו דווקא תלמידי חכמים? כי צריכים לדעת את ההלכות של סוטה, מה שכרגע למדנו. צריך להטרות בו, להטרויה בו. אמרנו, תשמע, זאת אשתך, על כך אין חולק, אבל אתה חושד בה. אתה רוצה לפזר את הערפל, אתה רוצה שתהיה נקייה. שתהיה מותרת לך, שלא תהיה חשודה, שיהיו לכם ילדים, שלא יהיה צל ספק של ממזרות על הילדים שיהיו לכם, שהכל יהיה כשר וטהור ונקי ויפה. אז כל הדרך אנחנו מזהירים אותך לא להיות איתה במגע. וניקה האיש מיבון, כי כל זמן שהיא חשודה, כשם שאסורה לבועל, כך אסורה לבעל. בשביל זה צריך שני תלמידי חכמים לאתרו יבי, להתרות אותו. אבל לא בעניין הייחוד, לגבי ייחוד, אין הבדל בין שניים כאלה או שניים אחרים. כלומר, אין לי ראיה לדברי רב שעשה הבחנה בין כשרים שמותר להם להתייחד עם אישה אחת, שני גברים, לבין לא כשרים. אמר רב יהודה, אמר רב, עוד הסתייגות. ההסתייגות הראשונה של רב יהודה בשם רב הייתה שיש להבחין מי הם הגברים שמתייחדים איתה, כשרים או פרוצים. הסתייגות שנייה. לא שנו שמותר לאישה להתייחד עם שני גברים, אלא בעיר. כשהם נמצאים במקום יישוב, במקום שמגורים. שם שני גברים ואישה אחת לא יקרה שום דבר, אחד ישמור על השני. אבל בדרך, אבל אם אלה שניים שצריכים ללוות אותה מחוץ לעיר, שני גברים, מה יהיה אם אחד צריך לצרכיו לעשות צרכים? ומטעמי צניעות הוא לא יעשה את הצרכים בנוכחות האישה שאותה הוא מלווה. הוא יגיד, סליחה, אני רוצה לפנות שם קצת להתרחק, שם מאחורי העץ, מאחורי איזה קיר או משהו. ואז היא תישאר עם אחד. זה ייחוד ממש. לכן בדרך עד שיהיו שלושה. שלושה גברים, זה שיירה. שמה יצטרך אחד מהם להשתין ונמצא אחד מתייחד עם הערבה, היא אשת איש. סך הכל הלכו איתה לדרך שניים, אחד פרש לצרכיו, בן אדם, הוא רק בשר ודם, לך תדע כמה זמן הדרך, ימים ולילות יכול להיות הדרך. לכן מלכתחילה, כך רב מסתייג, לא מאפשרים לשניים, אלא צריכים שלושה. נעימה מסייע לי, בוא נביא לו ראיה. כתוב, מוסרים לו שני תלמידי חכמים, שמה יבוא עליה בדרך. שמתם לב? הבעל פלוס שני תלמידי חכמים. לא הוסיפו לו איש אחד לבעל. כנראה שרב צודק. כי אם היו מוסיפים לו רק איש אחד, מה יהיה עם הבעל או אותו גבר צריכים לצרכים, וילכו שמה להתבודד מאחורי איזה פינה, מאחורי איזה גבעה, מאחורי עץ, ואז יישאר אחד. זה שמוסרים לו שני תלמידי חכמים, סימן תרי ואי הוא, שניים והוא, הבעל. הרי זה ביחד תלתה, שלושה. אז רב צודק, כאשר הולכים מעיר לעיר, יוצאים אל מחוץ לעיר, כדי שלא ייווצר מצב שהאישה תהיה ביחידות עם גבר אחד, אז מלכתחילה דואגים שיהיה הבעל פלוס שניים, אם אחד יצטרך לנקביו, שניים נשארים איתה. דוחה הגמרא גם פה את הראיה, הוא אומרת, לא. התם שם שאמרו להוסיף לו שניים, כי היכי דנהבו עלי סהדי. זה כדי שהשניים יוכלו להיות עליו עדי. בכוונה שהלכו שם שניים, לא בגלל החשד שרב חושד, מה יהיה אם בסך הכל שניים, וזה מחוץ לעיר, ואחד צריך לצרכיו, ויתבודד, והיא תישאר לבד עם גבר בודד. לא, לא זה החשד. פה נתנו שניים שיוכלו להעיד. הם באים לבית המקדש, יבוא הכהן ויגיד לו, כמה זמן הייתם בדרך? הוא אומר, שבועיים. ואתה מתחייב, לפני שאני משקה אותה במים המרים, אני יוצא ממך התחייבות שלא חטאת ולא נגעת והתאפקת, ויש לי עדים. נתנו לו שניים שיוכלו להיות עדים, או חלילה להפך, או שיעידו שהוא היה עם אשתו, התייחד איתה, היה ביניהם מגע, אז שום מים ושום בדיקה ושום סיפור. מה זה אותם השניים הכשרים? שרב אמר, שני כשרים זה בסדר, יכולים להיות עם אישה אחת, אבל לא שניים שאינם כשרים. זה אמר רב יהודה בשם רב, מספר את הגמרא על שניהם. פעם רב ורב יהודה הבו כאז לי באורך, היו מהלכים בדרך, התלמיד ורבו, רב יהודה ורב, רב ראשון אמוראי בבל, ראש הישיבה הראשונה בבבל, סורה, בעיר סורה. רב שמוסמך לרבנות, יורה ידין ידין, מרב יהודה הנשיא, אחרון התנאים, מסדר המשנה. ולרב היה מעמד יחיד בין האמוראים, רב תנהו ופליג. הייתה לו סמכות כמו של תנה, ויכול לחלוק על תנאים. רב. למרות שאיתו מתחילה למעשה תקופת האמוראים, פרשני המשנה. הוא עם רב יהודה תלמידו מהלכים בדרך, כאז לברוכה. הווה כאז לה ההיאיתתה כמי הוא. הייתה מהלכת אישה אחת לפניהם. הם הולכים בדרך בעקבותיה של אישה אחת. אמר לו רב, הרב אומר לרב יהודה לתלמיד, דל קרעך, תרים את הרגליים, תגביר את הקצב, בוא נלך יותר מהר ונעקוף אותה מקמי גיהינום, לפני שניפול בגיהינום. מכיוון שאנחנו מהלכים אחריה, וכל זמן שאנחנו מהלכים אחריה ומסתכלים כל הזמן על האישה שלפנינו, עלול להביא להרהורי עבירה, הרהורי עבירה קשים יותר מעבירה עצמה, כדי שלא ניפול חלילה בגיהינום, שלא ניקשל, דל קרעך, תרים את הרגליים, כמו שכתוב, וישא יעקב את רגליו, וילך ארצה בני קדם. לשאת את הרגליים, הכוונה להזדרז בהליכה. אמר לי, רב יהודה מסתכל על רבו, אתה מפחד מליפול בגיהינום, כי אתה ואני אפילו נהיה בחברתה של אותה גברת? והברי מרהו אדוני הוא זה שאמר בקשרים שפיר דמי. שאם שני הגברים הם גברים קשרים, שפיר דמי הזה בסדר גמור. מותר להם אפילו להתייחד עם אישה אחת. כי אחד לא יאפשר בעצם נוכחותו, לא יאפשר לשני לחטוא. אתה אבא של ההלכה הזאת, רב. אתה הבחנת בין קשרים לפרוצים. אז שנינו, אתה ואני, חשודים שיקרה משהו שניפול בגיהנום? מה? אמר לו רב בצניעות, מי יאמר, מי זה אומר דבקשרים כגון אנה ואת? מי זה אומר שקשרים זה הכוונה למשל אני ואתה? אנחנו נקראים קשרים? אלא כגון מאי? אלא מי כן? וכגון רב חנינה בר פפי וחבריו. יש כמה סיפורים במסכת הזאת קידושין, אבל לפני 40 דף, בדף למתת עמוד ב', וזה עובר לדף מ' עמוד א', יש כמה וכמה סיפורים על אמוראים כמו רבי חנינה בר פפי ואחרים, חבריו, שהם לא חשבו את עצמם לקשרים, אלא הם עמדו במבחנים עצמם. הם עמדו בניסיון. יש להם רקע אישי עובדתי שעמדו במבחנים. שאיזו מטרוניתא, איזו אישה רומאית שחשקה בו ברבי חנינא בר פפי, וקלעה אותו וקבלה אותו, וכפתה את עצמה עליו, ובאילו דרכים מופלאות ובמסירות נפש הוא נמנע מלכתו. הדוגמה התנכית המפורסמת זה כמובן יוסף מול אשת פוטיפר. בחור בן 17, עכשיו קצת יותר מאז שהוא נמכר, בודד בעולם, אמא אין לו, נפטרה רחל, אבא נשאר בקריית ארבע, האחים אכלו אותו מדותן, על יד ג'נין למצרים, עבר כמה ידיים, סוחרים מדיינים ישמעאלים, עד שנמכר לפוטיפר, סריס המלך, שר הטבחים, והוא מושלח לכלא. היא מעלילה עליו, עבד עברי בא לצחק עם... והוא עומד בניסיון, היא הולך לבית הסוהר. ובלבד שלכתה, והוא אומר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים? את אשת אדוניות, אדוני פתח בפניי את הדלת, נתן לי עבודה, נתן לי קורת גג, אני אמעל באמון שלו. אז זה אומר רב לרב יהודה, תלמידו, כשאנחנו דיברנו על כשרים שהם יכולים להתייחד עם אישה בלי חשש, זה כשרים, זה כמו רבי חנינא בר פפי וחבריו, שהיו מוכנים לקפוץ לתוך תנור לוהט. מעשה שהיה, כדי לא לחטוא. ואנחנו לא עמדנו במבחנים כאלה. על זה מבקשים כל בוקר. אל תביאנו לא לידי חטא, ולא לידי ניסיון, ולא לידי ויזיון. ואל תשלט בנו יצר הרע. זה הקשר. כל בוקר. אמר רב, עוד הערה אחת. חידוש של רב. מלכין על ייחוד, ואין אוסרין על הייחוד. דבר מעניין. אשת איש התייחדה. הייתה ביחידות, בחדר סגור עם גבר אחר. לא יודעים שום דבר מה היה. לא היא ולא הוא, אף אחד לא מודה שהיה ביניהם מגע כלשהו. התייחדו. על עצם הדבר הזה, מלכות מגיע. זה מלכות מדרבנן קוראים לזה. מכת מרדות, זה בשביל להרתיע. זה כעונש מרתיע למען ישמעו ויראו, כי זה לא התנהגות מקובלת. אבל אין אוסרים על הייחוד. לא אוסרים את האישה לבעלה בגלל שהיא התייחדה עם אחר. אם היא באה במגע מיני עם אחר, אסורה לבעל כשם שאסורה לבועל. אבל אם רק יש עדות על ייחוד ולא על מעשה כלשהו, אין אוסרים על הייחוד, לא אוסרים את האישה לבעלה. רגע, אמר רב אשי, פה לא מדובר על אשת איש. הוא אומר דבר שנשמע לכאורה פרדוקסלי. לא אמרן, לא אמרנו שמלכין על ייחוד, אלא בייחוד של פנויה, רווקה, או גרושה, או אלמנה. אבל בייחוד דאשת איש, לא מלכים, דווקא אשת איש לא מלכים. למה? שלא תהא מוצילה אז על בניה. איזה יפה. אם אשת איש התייחדה עם מישהו, במשרד, עם הבוס שלה, ובית הדין הרבני יחליט שבעונש מרתיע, מכת מרדות, מגיע למכות, על זה שהתייחדה עם הבוס, ואשת איש, יש לה ילדים. מה יגידו בבית הכנסת? מה יגידו ברחוב, מה יגידו בסופר? צ'צ'קי הזו, שמעת בית הדין חייב אותה מלכות. על מה חייב מלכות? היא הייתה בחדר סגור עם מישהו, מי יודע אם הילדים הם שלה, של בעלה. זה שלה, אבל ממי? אחת כזאת שבית דין מלכה. לכן אומר, דבר מאוד מעניין, רב אשי, מה שרב אמר מלכין על הייחוד כעונש מרתיע, על ייחוד של פנויה, שפה לא יכול להיפגע אף אחד, אז זה עונש חינוכי, לומר זו עם התירנות יתרה, ההלכה היהודית לא סובלת בתירנות מסוג כזה, למען ישמעו ויראו, מכות מרדות. אבל אם יגשת איש, כדי שלא יצא לעז על בניה, כאילו הם בחשד ספק ממזרות, לא מלכים אותם. מרזוטרא מצא פתרון משלו. מלכי ומכריז. מר זוטרה, בניגוד לרבשי, אומר, אם היא אשת איש, והתייחדה עם גבר זר, מלכין. אבל, בשעה שמלכין, שליח בית הדין, מכריז ומודיע, אנחנו מחייבים אותה מכות מרדות, זה מדרבנן, משום שהתייחדה עם גבר אחר. מודיעים מראש שהמלכות הן לא על מגע ולא על כל דבר של מעשה אסור, אלא על עצם הייחוד. מלכי, הוא מכריז, מכריז על מה? כשהגיע הדבר הזה הלאה, אמר לו רב נחמן מפרהטיה, זה שם מקום, אמר לרב אשי, רב אשי, אתה אמרת לנו שאשת איש שהתייחדה עם אחר לא מלכין, כדי לא להוציא לעז על בניה. מר נמי ללכי ולהכריז. אדוני יכול לנקוט בשיטה של מר זוטרה. תלך בדרכו, תלמד ממנו. לחייב אותה מלכות, אותו אשת איש התייחדה, ויחד עם זאת להכריז שהמלכות זה לא על מעשה חלילה שהיה, אנחנו לא יודעים על שום מעשה המגונה, רק על עצם הייחוד. אז למה אתה לא נוקט בשיטת מר זוטרה, שגם מלכה וגם מבהיר לציבור על מה המלכות? אמר לו, אמר רב אשי, אני עדיין מדבק בדעתי. איקא דשמע בה ולא שמע בה. יש תמיד אנשים שעל המלכות שהיא ספגה מבית הדין, על זה הם שמעו. על ההכרזה שהמלכות זה רק על ייחוד ולא משהו אחר, את זה לא שמעת. יש אנשים עם שמיעה סלקטיבית. הם שומעים מה שהם רוצים לשמוע, ולא מה שצריכים לשמוע. אז יהיו כאלה, ויכול להיות שגם עובדתית, שמעו על הרישה, כי זה דבר שהתפרסם. מלכות, היה גזר דין, היה מכה, שליח בית דין, על זה כולם ידעו ועל זה ידברו כולם. זה שהמלכות הן רק על ייחוד ולא על שום מגע, מי ידע, לא ידעו מזה. בינתיים יצא לעז על הילדים. עוד חידוש של רב, אמר רב, בעקבות זה, מלכין על לא טובה השמועה. יש לבית דין כוח, זה הכל מדרבנן, להלקות על, תשמע, מה שאני שומע אודותיך, זה מריח מאוד מאוד לא טוב. אין לי עדים, אני לא יכול לדבר על עובדה כלשהי, אבל השמועה היא לא טובה. וזה גם כן לאו שמצדיק מלכות מאיפה לומדים, שנאמר אלי הכהן, אומר לבנים שלו חופני ופנחס, אל בניי, אל תתנהגו כך, כי לא טובה השמועה. אל זה לא, ועל לא, לא תעשה מלכים. כמו פרשת השבוע. מאיפה לומדים מלכות במצוות לא תעשה? יש סמיכות, פרשת כי תצא. והרשיעו את הרשע, והיה עם בנהקות הרשע, 40 יקנו לא יוסיף, אין יוסיף להקלותו על אלה מלכה רבה ונקלע אחיך על עיניך, לא תחסום שור בדישו. מה הקשר? לאו. כמו חסימת שור בדישו, של צער בעלי חיים. הוא דש, מפריד את התבואה, את הבר מן התבן, וסותמים לו את הפה שלא ייקח כמה גרעינים לפה לאכול, תוך כדי עבודה. חסימת שור בדישו, איזה עונש אני אתן פה לבעל השור? מלכות, זה העונש. ממון אין פה, דיני נפשות אין פה. למי הוא ישלם פיצוי? מכיס ימין לכיס שמאל? לשור עצמו? חייב מלכות. כל לאו, כמו, לא תחסום שור בדישו, שעונש לא עונש מיטה ולא קראת, ולא ממון, לא מתאים, העונש המתאים הוא, והיה עם בנהקות. בין, כמו שיש בין מוות, יש בין מלכות. מגיע לו מכות על זה. עליו לוקין. היות שאלי פונה לבניו במילים על בניי. לא תעשו כן. מה הם עשו? לא טובה השמועה. הגיעו אליו שמועות שבאו נשים למשכן שם בשילו, איך הם התנהגו כלפיהן, ולקחו את הבשר של הקורבנות. בקיצור, השמועה הייתה לא טובה. וברגע שזה מוציא מפיו את המילה על בניי, מפה למד רב שיש אפשרות לבית דין כעונש מרתיע להלקות על כך. מר זוטרה נהג במקרים האלה, כשמישהו היה באמת, היה לו שם רע מאוד, על התנהגות קלוקלת, מוטיב לה אפסירה על כתפי, היה שם על הכתפיים שלו אפסר, כמו ששמים על בעל חיים שהולך לחריש או לשאת מסעות, אפסר כזה, כמו רסן כזה, על הכתפיים, לא בפה, ומקרי לי, והיה מקרי אז את הפסוק, על בניי, כי לא טובה השמועה, על בניי. כמו שבזמן שמחייבים מלכות, ערב יום כיפור, אלה שלוקים עד היום, אז מה עושים בזמן הקם מלכות? אומרים פסוק, והוא רחום יחפר אבון ולא ישחית, וכו'. מר זוטרה, זה שהיה מכריז בייחוד של אישה, למה מלכים אותה על ייחוד? הוא היה מכריז פה את הפסוק, על בניי כי לא טובה השמועה. אמר רבא בנושא הייחוד, הערה נוספת. אם בעלה של האישה בעיר, אין חוששים משום ייחוד. בוס, לא בוס, נמצאת בעבודה, בעיר, באותו מקום, כל מקום שיכול להגיע, היא לא תעיז לחטוב כשבעלה בעיר. אמר רב יוסף, בפתח פתוח לרשות הרבים אין חוששים משום ייחוד. כי כל רגע יכול כל אדם להיכנס. רב ביבי איקלה לבי רב יוסף. רב ביבי נזדמן לביתו של רב יוסף. בתר דקרח ריפתה, אחרי שהוא אכל פת, אכל לחם, האורח רב ביבי, אמר להו, אמר רב יוסף לאנשים שלו, שקולו דרגה, תיקחו את הסולם מתותי ביבי. תיקחו את הסולם מתחת ביבי. ביבי היה מאוחסן בקומה השנייה, בעלייה, האורח. והיה מסולם שהוביל אל העלייה, אל הקומה השנייה. ופה למטה גרים רב יוסף עם המשפחה שלו, עם אשתו. עכשיו גמרו לאכול, קרח ריפתה, קרח זה מלשון קריך, קורך, פת, סנדוויץ', ריפתה זה פת, אכלו ארוחת ערב. עכשיו הילינו את האורח רב ביבי בעלייה, שם היה חדר לאורחים. אומר רב יוסף לעוזרים שלו, את הסולם, בלילה תסלקו את הסולם, שלא יוכל האורח לרדת בסולם במהלך הלילה. שואלת הגמרא, והרי אמר רבא עצמו, בעלה בעיר אין חוששים משום ייחוד. תשאיר את הסולם, מה יכול לקרות? האורח ירד בסולם במשך הלילה כדי לקשור קשר עם אשתו של רב יוסף? הרי בעלה פה, רב יוסף עצמו, גם הוא כאן נמצא בדירה. ברגע שהבעל נמצא בעיר, אמרנו, אין מה לחשוש. עונה הגמרא, כן, אבל יש מקרים יוצאים מן הכלל. מה? הקשר בין האורח הזה רביבי לאשתו של רב יוסף, היה כנראה קשר עתיק יומין. הם עוד הכירו משחר נעוריהם, עוד לפני שהתחתנה עם רב יוסף. היה ביניהם קשר כלשהו, שאני שונה רביבי, דשוש וינטי הווי, היא הייתה מאוד קרובה אליו, אשתו של רב יוסף, כמו שושבינה שלו. שושבין ביוונית זה רע, ידיד. וגי סבי, ורוחו גסה, בגסה, הכוונה זה לא היה דבר נדיר, לא היה דבר מרוחק, זה לא היה דבר מנוכל, זה היה דבר מאוד קרוב, מאוד ידידותי, מאוד חביב. ולכן ליתר ביטחון שלא יהיה מקום לחשדות ולא יהיה מקום לרינונים, ותסלקו את הסולם. אמר רב כהנה, הכל בנושא ייחוד. אם מתחלקים באכסניה מסוימת, קבוצה של מטיילים, יש גברים ויש נשים, ויש שני חדרים באכסניה הזאת, חדר פנימי וחדר חיצון. אי אפשר להיכנס לחדר הפנימי או לצאת ממנו בלי לעבור בחדר החיצון. שתי דעות. אנשים מבחוץ, הגברים בחלק החיצוני, בחדר הכניסה, והנשים מבפנים, בחדר הפנימי, אין חוששים משום ייחוד. אין מה לחשוש. כי האישה שתצטרך לעבור, אם היא תרצה להתייחד עם מישהו, היא צריכה לעבור, החוצה יש שם עוד גברים. אמרנו, שני גברים, ואישה אחת, אחד ינטרל את השני. לא יקרה כלום. אנשים מבפנים ונשים מבחוץ חוששים משום ייחוד. אבל במתנית התנה איפכה. בברייתא שנינו בדיוק הפוך. מה הפוך? שדווקא אם הנשים הן מבפנים, יש לחשוש משום ייחוד. כי יכול גבר מהחדר החיצוני להיכנס פנימה לחדר הפנימי, וכבר אמרנו, גבר עם שתי נשים, יכול להיות לפעמים דעתן קלה, ואחת לא תנטרל את השנייה, אלא להפך, תגן עליה, תחפה עליה. אז יש גרסה הפוכה, לכן המסקנה אמר אביי. השתה, עכשיו, דאמר רב כהנא הכי, שהגברים צריכים להיות בחלק החיצון, ותנא מתניתא איפכא, והברייתא שנתה ההפך, שהגברים צריכים להיות דווקא בחדר הפנימי, אנא נעביד לחומרה. אנחנו ננהג לחומרה, לא גברים מבפנים ונשים בחוץ, לא נשים בפנים וגברים בחוץ. עדיף להפריד בין האכסניות, בין הגברים והנשים, ולא לאפשר מעבר חופשי מחדר לחדר, אם רוצים לשמור על צניעות ולהימנע מייחוד. עצה נוספת הבאה, דייר גולפי. מה זה דייר גולפי? דייר זה מלשון דרה. דרה בארמית שורה. מכאן בא מהמקום הזה כל הנושא של מחיצה. גולפי זה קנקנים וקדים של חרס. ריקים, ג'רות. אם זה מתנפץ, אם זה נופל, משמיע רעש. הוא היה אומר, פה הגברים ופה הנשים, או להפך, לא משנה. בין הגברים לנשים יש מחיצה. מה, ממה עשויה מחיצה לפי הבעיה? דייר עשה שורה של גולפי, של קנקנים, של קדי חרס. אי אפשר לעבור מצד לצד, בלי להיתקל בקנקנים הריקים האלה שמשפיעים רעש גדול בהתנפצות שלהם, כמו כלי זכוכית. אז יש מחיצה, לא איזה סדין דק שאפשר להרים אותו או להזיז אותו, ואף אחד לא שומע ואף אחד לא רואה. גולפי. רבה, אותו היא פרינציפ, דייר קנה. קנה, קנה איסוף, היה מסדר קנים, וגם קנים, ברגע שהם חלולים, קנים, קולם נשמע כשמזיזים אותם, הייתה מחיצה כמו היום מחצלת, שעשויה מקנים, דייר זה שורה של קנים. מחיצה. אמר אבין, סקווה דשטה רגלה. סקווה זה עקב אכילס, נקודת התורפה, המקום הבעייתי. סקווה דשטה, מבחינת צניעות, בהפרדה בין גברים לנשים, מדברים על זרות, עקב אכילס דשטה של השנה כולה, רגלה, זה שלושת הרגלים. עם שלם מצטופף בירושלים. מכל הארץ, מנהר פרט, כך כתוב בעזרא ונחמיה, עד לנחל מצרים. היו מגיעים משפחות שלמות. בהקהל למשל פעם בשבע שנים, הקהל את כל העם, האנשים, הנשים והטף, במועד חג הסוכות, במוצאי שנת השמיטה. הוא אומר, מהצפיפות שם בירושלים, מהתערובת הזאת, גברים, נשים וילדים, סקווה דשטה, עקב אכילס של השנה כולה, רגלה, הרגל, החג. כאן מספר את הגמרא לסיום, אני רק אגמר את הסיפור הזה, איך אנשים עמדו בניסיון. דוגמה של מי שעמד בניסיון. הנח שבויתה, קבוצה של נשים ובנות יהודיות שנפלו בשבי של הגויים בבבל. מעשה שהיה. דעתי לנהרדיה, באה הקבוצה הזאת משוחררות, פדו אותם פדיון שבויים. הקהילה תרמה כסף, פדו את השבויות, הביאו אותם לנהרדיה, זו העיר המפורסמת של ישיבת נהרדיה של שמואל, ואיפה שיקנו אותן בינתיים? עסקין הוא, העלו אותן לעלייה, קומה שנייה, לבי רב אמרם חסידה, לביתו של רב אמרם החסיד. זה היה התואר שלו, הכינוי שלו, רב אמרם החסיד. היה ירי שמיים. ואמרו, זה מקום מתאים, הכי בטוח, פה לא יעונה להן רע. רב אמרם, זה הצדיק של העיר. שיקנו אותן בעלייה. ליתר ביטחון, אשקילו דרגה מקמיהו. סילקו את הסולם מהן. הן לא יכלו במשך הלילה לרדת מעלייה, ואדם אחד לא היה יכול, היה סולם כזה כבד, לא היה יכול להציב את הסולם כדי לטפס עליו ולהגיע אליהן. בהדדקה חלפה חדה מניו, בשעה שעברה אחת מהן ליד פתח העלייה, נפל נהורה באיפומה. נפל אור, קרן של אור, העירה פנימה אל כל הבית פנימה. היא הייתה יפהפייה. אור פניה קרן, פניה היו מאירות. כשהיא עברה, וזה היה פתח של העלייה, קרן אור זרחה בפנים. רב אמרם לא יכול היה לעמוד לרגע בניסיון, בפיתוי. שקלי רב אמרם לדרגה, נטל רב אמרם עצמו את הסולם. וזה איזה סולם זה היה? דלא הוו יחלין בי עשרה למדלי. שלא יכלו עשרה אנשים להגביע את הסולם הזה בימים כתיקונם. אבל היצר היה כל כך חזק, דל יי לחודי, הגביה אותו לבדו את הסולם, סליק ואזיל, והתחיל לטפס בשלבי הסולם, ועם אזיל ועולה כלפי מעלה. כי מטה לפלגה דרגה, כאשר הגיע לאמצע הסולם, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו. במקום לשים את הרגל למעלה ולעלות עוד, להתקרב לעלייה, איפשך פיסק את רגליו, נשאר על אותה דרגה של הסולם, רגל פה ורגל שם, רמה קלה, והתחיל לצעוק והרים את קולו, נורה בי אמרם, שריפה יוקדת בביתו של אמרם. התחיל לצעוק, שריפה, סברנט, סברנט, הפייר, בוערת שריפה. אתו רבנן, שמעו את הצעקה, זאת לילה, בחדר הסמוך הייתה ישיבה, היו תלמידים, שומעים שריפה, חשבו שקרה משהו. נכנסו פנימה לחדר, והם רואים את התמונה שהיה סולם מוצב ארצה, סולם שאף אחד לבד לא יכול להם מסוגל להרים אותו, והוא עומד באמצע הסולם, בדרך אל העלייה, שם נמצאות הבנות או הנשים, אמרו לה תלמידים, כספתינה, ביישת אותנו. כספתין בארמית ביוש. כספתין זה מלשון כסף. צבע כסף זה כאשר מלבינים פנים של מישהו. הדם עוזל לו. ואזיל סומקה את החברה. כאשר הסומק הולך, הדם עוזל מן הפנים, מכאן הביטוי הלבנת פנים. ובארמית כסיפה, צבע כסף. אמר להו, אמר רב אמרם, מוטב תיכספו בי אמרם, שתתביישו מאמרם באלמה הדין בעולם הזה, ולא תיכספו מיני ולא תתביישו ממנו לאלמה דעתי, לעולם הבא. אז יש לי פה את העונש שלי, שיצרי גבר עליי למשך זמן. אני צעקתי, נו רבי פלניה, זו אש של יצר הרע שיקדה בגופי. אני שמח שאת הבושה אני נוחל פה ולא נוחל אותה לעולם הבא. אש באי. ואז רב אמרם השביע את היצר הרע שלו, דיינפק מיני, שיצא ממנו. עזוב אותי. תראה, עשית לי בושה בפני התלמידים שלי. נפק מיני, יצא ממנו, כי עמודה דנורה. כמו עמוד של אש יצא. היה נראה כאילו לפיד, אבוקה של אש, יוצאת מגופו. אמר לי, ואז אומר לו רב אמרם ליצר הרע, חזי, תראה, דעת נורה, אתה אש, ואנה ביסרה, ואני בשר ודם, ואנה עדיפנה מנך, ואני גברתי עליך, אני יותר עדיף ממך. אתה עמוד של אש, ואני בסך הכל יצור אנושי, בשר ודם, והתגברתי עליך. זה רב אמרם חסידה.